שלום, שמי ברוך ויינטרוב, וזהו השיעור הראשון בסדרת שיעורים שתעסוק בעזרת השם בדיני מנהגים, זאת מתוך לימוד של הפרק הרביעי בפסחים, פרק מקום שנהגו, העוסק בעיקר בנושא זה של מנהגים. המשנה הראשונה בפרק מקום שנהגו פותחת בדין שמקשר בין הלכות מנהגים, שכמו שאמרנו הם הנידון העיקרי של הפרק, לבין הלכות פסח שהם כמובן הנושא של המסכת, מסכת פסחים. וכך אומרת המשנה הראשונה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. כלומר, באופן פשוט, הוראתה של המשנה הוא שאדם צריך לעקוב אחר מנהג מקומו. מקומות בהם המנהג הוא לעשות מלאכה בערב פסח, כלומר, יום י' קודם חצות היום, אזי אף הוא מותר בעשיית מלאכה. אך מקומות שנהגו שלא לעשות בהם מלאכה, מקומות שבהם נהגו איסור בעשיית מלאכה, גם האדם הפרטי צריך לשמור את המנהג, ואין עושים מלאכה במקומות אלו בערב פסח, כלומר יום י' קודם חצות. הגמרא, בסוגיה הראשונה שעוסקת במשנה, מקשה על המשפט שקראנו מתוך המשנה. וכך מקשה הגמרא, מהי עיריה ערבי פסחים? כלומר, מדוע אנו מדברים דווקא על ערבי פסחים? מדוע המשנה מתחילה במשפט, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושים? אפילו, שואלת הגמרא, אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי. כלומר, דין זה קיים גם בערבי שבתות וערבי ימים טובים. מדוע? דתניא, כמו שלמדנו, מניין אנו יודעים, זאת שלמדנו, העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. כלומר, גם בערבי שבתות וימים טובים אחרים, ולאו דווקא פסח, אנחנו חוששים או לא עושים או נוהגים או עושרים עשיית מלאכה, מן המנחה ולמעלה. הראשונים התקשו בהבנת שאלת הגמרא. סוף סוף החילוק בין המשנה לבין אותה הברייתא שהביאה הגמרא, שהעושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה לעולם. ההבדל הוא ברור. המשנה מדברת על מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות. הדיון של המשנה הוא קודם לחצות היום. ולעומת זאת, הברייתא מדברת על ערבי שבתות וימים טובים, עשיית מלאכה בהם אסורה מן המנחה ולמעלה. כלומר, לאחר חצות. ואם כן, מה המקום לשאלת הגמרא? זוהי הקושייה איתה התמודדו הראשונים. הראשונים מציעים שתי תשובות עיקריות לשאלה הזאת. תשובה אחת, הסבר אחד לשאלת הגמרא מופיע ברש"י, והשני מובא בשמו של הרמב"ן על ידי ראשוני ספרד, הריטב"א והר"ן על אתר. רש"י מסביר באופן הבא. המשנה, כזכור, אמרה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. כלומר, המשנה אמרה שקודם לחצות היום בערב פסח, שאלת איסור המלאכה תלויה במנהג. מקום שנהגו איסור, הרי שהמלאכה אסורה, מקום שאין מנהג שכזה, המלאכה מותרת. יכול, אומר רש"י אדם, לדייק מתוך המשנה, כי דווקא קודם חצות, שאלת המלאכה תלויה במנהג. אבל אחר חצות, ברור מן המשנה שעשיית מלאכה אסורה, בין במקום שנהגו ובין במקום בו לא נהגו איסור בעשיית מלאכה. כלומר, מחצות ואילך ביום י' בניסן, עשיית המלאכה אסורה כאיסור. כך מדייק רש"י מתוך המשנה, וכך הוא מבין את דיוקה של הגמרא. ולכן שאלתה של הגמרא צריכה להיות מובן באופן זה. מדוע באה המשנה לחדש לנו שקודם חצות מלאכה מותרת במקום שבו נהגו לעשות מלאכה, ולאחר חצות מלאכה אסורה בכל מקום, דווקא בערב פסח, והרי גם בשאר ערבי ימים טובים או שבתות, לאחר חצות המלאכה אסורה מעיקר הדין, ולא רק מכוח המנהג. זוהי בעצם שאלת הגמרא על פי רשי. כלומר, לדעת רשי, עיקר חידושה של המשנה הוא שקודם חצות בערבי פסחים, מלאכה מותרת במקום בו לא נהגו איסור. לאחר חצות, מלאכה אסורה בכל מקום. ולכן אפשר היה, יכלה הגמרא לדייק מתוך דברי המשנה, שבערבי שבתות וימים טובים אין איסור מלאכה לאחר חצות, במקום שבו לא נהגו איסור שכזה, והדיוק סתר את הברייתא אותה הביאה הגמרא. כך הסבר קושיית הגמרא על פי רשי. לעומת זאת, שיטת הרמב"ן, שכפי שאמרנו, מובאת בריתבא וברן, שונה. הרמב"ן הבין כך, אם המשנה אומרת שקודם חצות בערבי פסחים, אסורה עשיית מלאכה במקום שנהגו, אם כך המשנה נותנת לגיטימציה, מאשרת את המנהג שלא לעשות מלאכה קודם חצות. מדוע שיהיה אישור למנהג שכזה? כי כפי הנראה הוא הגיוני. למה הוא הגיוני? כי הוא מתבסס על איסור מלאכה שקיים לאחר חצות. לא מכוח המנהג, אלא מכוח האיסור. לעומת זאת, בערבי שבתות וערבי ימים טובים, אפשר לדייק מן המשנה, אם היא תהיה קהילה שתחליט לנהוג איסור מלאכה קודם חצות, הרי שהמנהג לא תופס, המנהג איננו מחייב. מכיוון שאין איסור על עשיית מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים אחרי חצות. אילו היה איסור כזה, היה המנהג תופס, ואזי המשנה הייתה מדברת לא רק על ערבי פסחים, אלא אף על ערבי שבתות וימים טובים. באחת אפשר לומר, מחלוקת רשי והרמב"ן היא מהו החידוש של המשנה. לדעת רשי, החידוש של המשנה הוא בכך שבמקום בו לא נהגו איסור מלאכה בערב פסח קודם חצות, הרי שאין איסור בעשיית מלאכה. מאחר וזהו עיקר החידוש, אפשר לדייק ממנו שלאחר חצות, אזי המלאכה אסורה בערב פסח בכל מקום, ובערבי שבתות וימים טובים היא אינה אסורה. כך הסביר רשי. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן, עיקר החידוש הוא שבמקום בו נהגו איסור, האיסור תופס. ואם הוא תופס, כנראה שיש לך סיבה טובה. הסיבה הטובה היא שיש איסור מלאכה מעיקר הדין לאחר חצות בערב פסח, ואין איסור זה קיים בערבי שבתות וימים טובים אחרים. אם נעזוב לרגע את הסברה המדויק של שאלת הגמרא, ונתרכז בהבנות השונות שעולות לגבי המשנה, הרי שאנו מגלים הבדל גדול בין שיטת רשי לבין שיטת הרמב"ן. לדעת רשי, אני חוזר, עיקר חידושה של המשנה הוא בכך שבמקום בו לא נהגו איסור, אין איסור. אבל במקום בו נהגו איסור, סובר רשי, אין צורך למשנה לחדש שמלאכה אסורה. הרי הדברים פשוטים. אם יש מנהג לאסור, אז הדבר אסור. רשי אינו חושב שזה החידוש של המשנה. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן, העובדה שהמנהג מצליח לאסור היא חידוש, מכיוון שכדי שהמנהג יאסור הוא צריך בסיס וסיבה. רשי לא מדבר, לא מצריך שום בסיס או סיבה למנהג כדי שהוא יאסור. עצם הקיום של המנהג מספיק כדי לאסור. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן, אם המנהג תופס ואוסר, אז חייבים לומר שהוא מתבסס על הלכה קיימת, על דין קיים, מדאורייתא או מדרבנן, ובמקרה שלנו איסור עשיית המלאכה בערב פסח לאחר חצות. נמצאנו למדים שמחלוקת הראשונים, כיצד להבין את פשט שאלת הגמרא, מה עירי ערבי פסחים, היא למעשה מחלוקת יסודית בהבנת תוקפם של מנהגים. רשי, כך נראה, אינו דורש שום בסיס מדין קיים, דאורייתא או דרבנן, על מנת להכיל את המנהג ולתת תוקף לאיסורו, ולעומת זאת הרמב"ן אומר בפירוש, כי מנהג שאינו מתבסס על דין או הלכה קיימים, אינו תקף. כשאנו עוברים לביאור תשובת הגמרא לקושייה, כזכור, הגמרא היא קשתה. מה עירי ערבי פסחים? מדוע אנחנו אומרים שדווקא בערבי פסחים ישנו איסור מלאכה מחצות ואילך? הרי איסור זה קיים אפילו שבתות, ערבי שבתות וימים טובים נמי, ולשאלה זו הגמרא מציעה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא כזאת, יש לחלק בין ערבי פסחים, שם האיסור מתחיל באמת מחצות, לבין ערבי שבתות וימים טובים, שם איסור המלאכה מתחיל מן המנחה ולמעלה. כאשר יש מחלוקת בראשונים, האם הכוונה למנחה גדולה או למנחה קטנה, מחלוקת אליה אנו לא ניכנס כעת. התשובה השנייה של הגמרא, היא שהחילוק בין האיסור בערב פסח לבין האיסור בשבתות, ערבי שבתות וימים טובים, אינו מבחינת הזמן, או אינו רק מבחינת הזמן בו האיסור מתחיל, אלא גם מבחינת עונשו של האיסור. שכן, בערבי שבתות וימים טובים לא מוזכר שום עונש, אלא רק שמי שעושה מלאכה לאחר המנחה אינו רואה סימן ברכה לעולם, ולגבי ערבי פסחים אומרת הגמרא, העונש למי שעובר על האיסור מלאכה לאחר חצות הוא שמתה, כלומר נידוי. יש מקום להציע ששני תירוצי הגמרא תלויים בשתי ההבנות האפשריות אותן הצענו לאל בקושיית הגמרא. הבנת רש"י כזכור הייתה שדיוקה של הגמרא הוא לגבי עצם קיום האיסור לאחר חצות, איסור שאינו תלוי במנהג בערב פסח, וממילא דויק שאין איסור כזה בערבי שבתות וימים טובים. הדיון אם כן אינו על חומרת האיסור, אלא על עצם קיומו. ומאחר והגמרא הוכיחה שאכן יש איסור אפילו בערבי שבתות וימים טובים, שהרי אינו רואה סימן ברכה לעולם, אין לנו אלא כנראה לדעת רש"י לנסות ולחלק בין הזמנים השונים של תחילת האיסור, בערבי פסחים תחילת האיסור הוא מחצות, ואילו בערבי שבתות וימים טובים תחילת האיסור הוא מן המנחה ולמעלה, כפי תירוצה הראשון של הגמרא. אומנם לשיטת הרמב"ן והר"ן, הדיוק מן המשנה אינו מתבסס על כך שישנו איסור או שאין קיים איסור לאחר חצות, אלא מכך שהאיסור הקיים יכול להוות בסיס לתקפותו של מנהג קודם חצות. ואם כן, אפשר לבוא ולומר, ישנו איסור בין בערב פסח ובין בערבי שבתות וימים טובים לאחר חצות. אלא שההבדל ביניהם הוא בחומרת האיסור. בערבי פסחים חומרת האיסור לאחר חצות היא גדולה, שהרי ישנו עונש של שמתה ושל נידוי. וכאשר מדובר באיסור חמור, אזי אפשר לבסס על כוחו מנהג לאסור מלאכה אפילו קודם חצות. ערבי שבתות וימים טובים שם האיסור הוא קל יותר, ואיננו אלא בדין, בעונש, של אינו רואה סימן ברכה לעולם, הרי שעל כוחו של, מנהג, של איסור זה לא ניתן לתקן מנהג של איסור מלאכה. נמצאנו למדים אם כן ששאלת ביאור הקושייה של הגמרא והתירוצים חושפת בפנינו הן מחלוקת מעניינת לגבי תוקפם של מנהגים, האם הם חייבים להתבסס על איסור קיים או לא, וגם חושפת בפנינו אולי נפקמינה מעניינת. מה יקרה באמת במקום שבו נהגו שלא לעשות מלאכה בערבי שבתות וימים טובים קודם למנחה? לכאורה ניתן היה לטעון שלדעת רש"י מנהג כזה ודאי תופס. כל דיוקה לדיונה של הגמרא היה לגבי השאלה האם ישנו איסור מעיקר הדין, שאינו מכוח דיני מנהגים. אבל במקום שבו יש מנהג, כפי שאמרנו, פשוט היה על הגמרא שהמנהג תופס ואוסר. לעומת זה לדעת הרמב"ן והר"ן יוצא בפירוש שרק איסורים מסוג מסוים יכולים להכיל מנהג או יכולים להיות מבססי מנהג, ואיסורים שאין להם את החומרה הזאת, כמו למשל כפי שהציע הגמרא על פי התירוץ השני, האיסור שלא לעשות מלאכה בערב שבת, מן המנחה הוא למעלה שאינו חמור כל כך וחומתו היא רק שאינו רואה סימן ברכה לעולם, הרי שבמקרה כזה אפילו מקום שבו ינהגו שלא לעשות מלאכה בערב שבת ויום טוב קודם חצות, אין המנהג תופס. ייתכן שאנחנו יכולים למצוא את אותה המחלוקת גם בירושלמי. האם מנהג זקוק לביסוס בדין דאורייתא עוד רבנן על מנת שיהיה לו חלות מחייבת? הירושלמי על אתר בסוגיה הראשונה בערבי פסחים אומר בתחילה כל הדברים תלו אותן במנהג, ולאחר מכן מביא רשימה ארוכה של מנהגים שרובם הוא קורא להם מנהגי נשים שלא לעשות מלאכה בזמנים מסוימים, על חלקם הוא אומר שהמנהג הוא מנהג ועל חלקם הוא אומר אינו מנהג. כך למשל מנהג שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת, אז הירושלמי אומר, עד זמן מסוים המנהג תופס, אבל מי שנהג לעשות מלאכה, שלא לעשות מלאכה עד מאוחר לתוך הלילה, אין המנהג תופס. לעומת זאת, בסוף דברי הירושלמי מובאים דברי רבי חיננה, אשר אומר, כל הדברים מנהג. כלומר, כל המנהגים תופסים. בין אם יש להם ביסוס הגיוני ובין אם אין להם ביסוס הגיוני. כלומר, המחלוקת בין סתמת הירושלמי לבין רבי חיננה יכולה להיות בדיוק אותה המחלוקת שראינו בין רשי לבין הרמב"ן. האם מנהגים על מנת לתפוס צריכים שיהיה להם ביסוס בדין דרבנן או דאורייתא, או שכל מה שנהגו עצם המנהג אוסר. עד כאן ראינו לכאורה שתי שיטות קיצוניות. שיטת רשי, אשר דייקנו ממנו שכל מנהג יהיה אשר יהיה תופס ואוסר ומחייב, ולעומת זאת שיטת הרמב"ן, שהובא כפי שאמרנו על ידי רן והריטב"א, אשר ממנו נשמע שמנהג חייב נימוק, ביסוס, על דין דאורייתא או דרבנן, על מנת לאסור. האם כה פשוט לומר שלדעת רשי כל המנהגים תופסים? או כמו שניסחנו בשם רבי חיננה בירושלמי, כל הדברים מנהג. ובכן, אין הדבר פשוט. כאשר אנחנו חוזרים לסוגיה הראשונה במסכת פסחים, הרי שסוגיה זו עוסקת בביאור המילה אור. שכן המשנה הראשונה במסכת פסחים אמרה שאור ליהוד הלד בודקים את החמץ. האם אור ליהוד הלד הכוונה בבוקרו של יום יהוד הלד או בערבו, כלומר ביום מה שאנחנו קוראים לו יום יהוד ג' בלילה, ליל יהוד הלד. למה כיוונה המשנה? מתי אנו בודקים חמץ? כראיה, הגמרא מצטטת מחלוקת תנאים המובאת בתוספתא. וכך נאמר בתוספתא, מימתי 14 אסור בעשיית מלאכה? רבי אליעזר בן יעקב אומר משעת האור, רבי יהודה אומר משעת הנץ החמה. אמר לו רבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה, וכי איכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה? כלומר, כיצד ייתכן שעשיית המלאכה תאסר מהנץ החמה ולא משעת האור? הרי אם אנחנו אוסרים מלאכה רק מהנץ החמה, הרי שחצי מהיום, חלק מהיום מותר בעשיית מלאכה וחלק אסור, דבר שלא מצינו. אמר לו רבי יהודה לרבי אליעזר בן יעקב, הוא עצמו יוכיח יום י' כבר מצאנו שהוא נחלק לחלקים, שהרי מקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ. הדיון בגמרא משמע ממנו שיש גדרים מדויקים לאיסור המלאכה. שהרי התנאים נחלקו מתי אסורים בעשיית מלאכה, מהאור או מהנץ החמה. ולכאורה, אם אנחנו מקבלים את דעת המשנה אותה קראנו בתחילת השיעור, שעשיית המלאכה אסורה במקום שבו נהגו, הרי קשה מאוד להבין את התוספתא הזאת, קשה מאוד להבין את מחלוקת התנאים. כיצד ניתן לחלוק בשאלה מאימתי מתחיל איסור המלאכה? הרי הדבר תלוי במנהג, במקום שבו נהגו איסור מלאכה משעת האור, תהיה זו ערב או בוקר, הרי שצריך האיסור להיות קיים משעת האור, ובמקום שבו נהגו איסור משעת הנצח חמה, הרי שהאיסור צריך להיות משעת הנצח חמה. לכאורה הדבר תלוי במנהג, אם כן שעת מנהג האיסור היא השעה הקובעת, וכיצד יכולה הגמרא, כיצד יכולים התנאים לחלוק בנושא. ובאמת הריטב"א על אתר אומר שרבי אליעזר בן יעקב ורבי יהודה נחלקו על המשנה אצלנו, והם על פי משנה בהמשך הפרק הרביעי סוברים שאיסור המלאכה בערב פסח אפילו קודם חצות הוא מעיקר הדין, ולכן ניתן גם לדון בשאלת הגדרים שלו, האם הוא מתחיל מהנצח חמה או מן האור. זאת אומר הריטב"א. אך למרבה ההפתעה זה לא מה שאומר רש"י. רש"י על אתר אומר בפירוש שלדעת רבי אליעזר בן יעקב מדובר במקום בו נהגו איסור מלאכה, ואפילו במקום שבו נהגו איסור מלאכה אם נהגו לעשות אותו קודם האור, אומר רש"י, אפילו נהגו בטלה דעתן. כלומר, רש"י מסכים שיש מנהגים שאינם תופסים. למשל, איסור מלאכה קודם האור, אומר רש"י, אינו תופס. אך מהי הסיבה לכך שאיסור המלאכה, אם הוא ננהג קודם האור, אינו תופס? מהי ההגבלה אותה שם רש"י על יכולת העם להנהיג מנהגים? אני חושב שנוכל לענות או להבין את הכיוון לענות על שאלה הזאת, ואם נתבונן עוד פעם בתוספת אותה קראנו מקודם. כזכור, רבי אליעזר בן יעקב הקשה על רבי יהודה, וכי איכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה. לדעת רש"י, דיון התנאים פה הוא דיון בדיני מנהגים. כלומר, לדעת רש"י, גם אם מנהג לא צריך להתבסס מבחינת הסיבה שלו על דין דרבנן דין דאורייתא, הרי שמבחינת האופי שלו, כלומר, המודל עליו הוא מבוסס, האופן בו הוא ננהג, הוא כן צריך להתבסס על מנהג קיים מדרבנן או מדאורייתא. לשון אחרת, סיבת המנהג אינה, לדעת רש"י, אינה חשובה, אינה משמעותית. אם העם נהג מנהג, הרי שעצם המנהג הוא הסיבה לשמור אותו. לא משנה הסיבה מדוע המנהג התחיל. אבל כן משנה השאלה כיצד המנהג ננהג. מהו המנהג? מהו תוכנו של המנהג? לא מהי סיבתו, אלא מהו אופיו. מהי צורתו? איסור מלאכה הוא איסור קיים. אנחנו מכירים את המודל הזה, ולכן גם ניתן לנהוג אותו כמנהג. אבל איסור מלאכה כאיסור הוא קיים דווקא ביחידות זמן ידועות לנו, כמו יום או כמו לילה. ולכן אומר רבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה, לדעת רש"י, אפילו אם ינהגו קודם שעת האור, בטלה דעתם, מכיוון שלא מצינו אף דין דאורייתא דרבנן שחל על יום וחצי או על שלושת רבעי יום או על רבע יום. ולכן אומר רש"י, מסביר רש"י את הגמרא, מנהג כזה אינו תופס. אז אם נסכם את מה שראינו בתור מחלוקת רש"י והרמב"ן, הרי שאנו מוצאים שלדעת הרמב"ן, עצם העובדה שיש מנהג אינה מחייבת. על מנת שמנהג יחייב, הוא חייב להתבסס מצד סיבתו על דין דאורייתא או דין דרבנן. לדוגמה, כפי שאמרנו מקודם, בערב פסח קודם חצות, המנהג שלא לעשות מלאכה תופס, מכיוון שהוא הונהג על מנת שלא לעבור על הדין דרבנן של איסור מלאכה לאחר חצות. אבל אם לדוגמה אנשים ינהגו איסור מלאכה ביום י' וניסן, סתם כך, הרי שהמנהג לא יתפוס, כיוון שאין לו כל סיבה שהוא מתבסס עליה. לעומת זאת, לדעת רש"י, אין אנו צריכים סיבה שהיא דין דאורייתא או דין דרבנן, אבל אנו צריכים שהמנהג יהיה באופן שמזכיר לנו הלכה שהיא דאורייתא או דרבנן, מצד האופי, מצד התוכן, מצד המודל עליו הוא מבוסס. ולכן, לדעת רש"י, מנהג בי' בניסן שלא לעשות מלאכה בהחלט יכול לתפוס, אפילו אם אין לו שום סיבה טובה, אלא שצריך שהיום שנאסר במלאכה יהיה יחידה שלמה, יום שלם. אמנם אם לדוגמה ינהגו איסור מלאכה בין השעה 13:00 ל-13:30, שלא מצינו שום איסור דאורייתא או דרבנן שמקביל לאיסור שכזה, אז גם המנהג לא יתפוס, כפי שבהר רש"י את התוספתא, את הדיון בתוספתא בדף ד', אותו קראנו לעיל. הסוגיה הזאת, עם מחלוקת הראשונים הזאת בין רש"י לבין הרמב"ן, בשאלה האם מנהג חייב להתבסס על דין קיים מצד סיבתו או מצד אופיו, שאלה זו יכולה להתקשר לדיון שאותו אם ירצה השם נערוך גם בפרקים הבאים בסדרה הזו, והיא בשאלת מקור תוקפו של מנהג מן הצד העיוני. ולעת עתה אפשר להגיד בקצרה שישנן שתי אפשרויות עיקריות לראות את כוחו של המנהג. האפשרות הראשונה היא לראות את המנהג כמבוסס על דיני נדרים, ואילו האפשרות השנייה היא לראות את המנהג כמבוסס על הפסוק שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. והנה, אם אנחנו מסתכלים על ביסוס המנהג מצד דיני נדרים, הרי שלכאורה סיבת המנהג באמת אינה חשובה כל כך. אדם יכול לדור נדר מאיזו סיבה שתעלה על דעתו ואף בלי שום סיבה בכלל. אלא שבדיני נדרים יש הלכה שיכול אדם לדור בדבר הנדור ולא בדבר האסור. ולא להיכנס כעת לפרטי הלכות נדרים, הכוונה היא שישנם סוגי נדרים שאדם יכול לדור, וישנם סוגי נדרים שאינו יכול לדור, מכיוון שהמודל שאותו האדם הנודה רוצה להכיל אופי האיסור, חייב להיות מבוסס על סוג איסור שיש בכוחו להתפיס. לעומת זאת, כאשר אנו מדברים על שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, הרי שמחד, לכאורה כל מוסר או כל תורה שיורו לנו האב או האם, נהיה מחויבים לקבלם. אך מצד שני, על מנת להגדיר אותם כתורה או כמוסר, הם כמובן צריכים להיות מבוססים על ערכים קיימים, על ערכי התורה וערכי המוסר. ולכן יכול אדם לבוא ולטעון שמחלוקת רשי והרמב"ן מתקשרת לשאלת מקור תוקפם של מנהגים. אם מקור התוקף של מנהגים הוא נדר, הרי שצדקו דברי רשי. הסיבה אינה חשובה, אך האופי, המודל שעליו אנו מבססים את המנהג, הוא משמעותי ביותר. לעומת זאת, אם מקור תוקפם של מנהגים הוא שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, הרי שצדקו דברי הרמב"ן. לא בהכרח האופי הוא החשוב, אלא הסיבה, העובדה כי המנהג מתקשר לערכי התורה ולערכי המוסר, כפי שהם ידועים לנו, היא הסיבה שתיתן תוקף למנהגים. אמנם, הסבר זה הוא הסבר פשטני, אנחנו, אם ירצה השם, בשבועות הבאים נעמיק יותר בהבנת התוקף העיוני של יסודות מנהגים, ולפי זה נוכל אולי להגיע להבנות עמוקות יותר גם בשאלה מתי וכיצד מנהגים יכולים לחייב. כל טוב.